בוקר טוב לכולם, אנחנו עוסקים בדף מספר 96 ונעסוק היום בעקבות שאנחנו נמצאים בימי בין המצרים בענייני בית המקדש. יש כאן כמה שאלות. השאלה המרכזית, האם אנחנו מצווים למשל היום לבנות את בית המקדש? מי בונה את בית המקדש? מה מטרת בית המקדש? ונראה שיש בזה, אני לא יודע מספיק היום, גם את הדף השני, יש בזה בהחלט מערכות שלמות. האדם המרכזי שעוסק בכל השאלות האלה זה הרמב״ם. לכן נקדיש היום באמת את העיקר לשיטת הרמב״ם בעניין הזה של בית המקדש. הרמב״ם כתב בהלכות בית הבחירה, 8 פרקים, בפרקים הללו מפורט באופן מאוד מאוד מדויק ופרטני בעניין בית המקדש וכלי המקדש. אחר מכן יש גם עוד כלי המקדש ועובדים בו, יש הלכות מעילה והלכות אחרות שקשורות לבית המקדש. אני חושב שזה החלק המרכזי של הרמב״ם במפורט הכמות של החומר. ובמקביל כמובן שהרמב״ם עסק בנושא הזה גם בספר המצוות. בואו נסתכל קודם כל בתוך הגמרא. הגמרא אומרת במספר 1, תניא, רבי יוסי אומר, 3 מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהכריז זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה, וזה הסדר. הסדר הוא קודם כל מעמידים מלך ואחר כך נלחמים באויבים. פה אני נתנו פעם שיעור שלם על זה שהעמלק זה לא דווקא עמלק אלא כל מי שמעכב את עם ישראל מלשבת בארץ ישראל, כך אומר רב חיים מבריסק, ולבנות להם בית הבחירה. והגמרא בעצמה מביאה פסוקים על כל דבר, ובסוף הסדר הסופי נמצא ברמב״ם גם כן במספר 2. 3 מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך המלך, ולהכריז זרעו של עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות בית הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה. בוא נתבונן, הרמב״ם מביא את הפסוק הזה ולשכנו תדרשו ובאת שמה שכבר נמצא בספר דברים. יש לנו ספר בספר שמות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והרמב״ם בעצמו ללכות בית הבחירה, אני קורא מספר 3, באמת נשמח על הפסוק ועשו לי מקדש. תראו, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו 3 פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש. זה פסוק בספר שמות, פרשת תרומה. וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבנו, והיה לפי שעה שנאמר כי לא באתם עד עתה. אז למה בהלכות בית הבחירה הרמב״ם מביא את הפסוק ועשו לי מקדש, ובהלכות מלכים הוא מדבר על שכנות תדרשו ובאת שמה? בכלל מה זה שייך להלכות מלכים העניין של בית המקדש? הפשט הפשוט הוא, ולכן גם הרמב״ם תכף תראו, מונה את כל בתי המקדש הזמניים שהיו לנו בהיסטוריה, כי לפני שנבנה בית המקדש בירושלים היה פסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שכלל גם את המדבר. הלא היה משכן במדבר 40 שנה. ואז הרמב״ם באמת מונה, תסתכלו במשך הדרך בהלכה ב' מספר 4, כיוון שנכנסו לארץ, העמידו המשכן שנדד איתם 40 שנה במדבר, העמידו אותו עכשיו בגלגל 14 שנה, שכבשו ושחילקו. תתארו לכם, שבט ראובן וגד, 14 שנה עשו מילואים. זה פרשת השבוע שלנו, פרשת מטות, עשו מסע ומתן עם משה רבנו, שרבנו התנה איתם, שהם יקבלו את נחלתם בעבר הירדן המזרחי, בתנאי שהם יהיו הסיירת של כיבוש ארץ ישראל 14 שנה. אז כתוב פה, נכנסו לארץ, העמידו המשכן בגלגל 14 שנה, שכבשו ושחילקו, ומשם באו לשילו, ובנו שם בית של אבנים, ופרסו יריות המשכן עליו. יש כאן התקדמות. המשכן המקורי היה בנוי מעצים, שניתנים גם לפירוק. המשכן בשילו בנוי מאבנים, אבל התקרה שלו היא הייתה תקרה ארעית, כמו התקרה של המשכן. ו-369 שנה עמד משכן שילו, וכשמת עלי חרב, על ידי הפלישתים. ובאו לנוב ובנו שם מקדש, וכשמת שמואל חרב. באו לגבעון ובנו שם מקדש, ומגבעון באו לבית עולמים, וימי נוב וגבעון 57 שנה. אז כמה מאות שנים, היה משכן בכמה וכמה תחנות. לפעמים אפילו במשכן לא היה ארון, כי הלוא הפלישתים גנבו את הארון עם הספר תורה שהיה בפנים, ואז לפעמים היה רק מזבח. אבל זה באמת, יש מקום לפרט, אבל לא עכשיו. מספר 5, כיוון שנבנה המקדש בירושלים, והוא נבנה בצורה מאוד מאוד פלאית, עוד נראה את זה בהמשך הדרך, הייתה מגפה גדולה כשדוד המלך מנע את עם ישראל שלא ברצון השם. עוד נראה מה שאומר הזה הרמב"ן, למה הוא מנע אותם, אבל הוא מנע אותם ואז הייתה מגפה נוראה, כי אסור למנות את עם ישראל. כתוב בתנ"ך מפורש. איפה המגפה נעצרה? היא נעצרה בגורן ארוונה היבוסי. היה גוי אחד שקראו לה ארוונה היבוסי, לפי תוספות הוא היה גר תושב, והיה לו מגרש, שזה במקרה, כמו שלא מכירה הר הבית. הוא לא ידע את קדושת המקום הזה ואת חשיבות המקום הזה. הוא מכר את זה לדוד המלך די בזול. ושם נעצרה המגפה. ואז דוד המלך ידע שפה זה המקום ששם צריכים לבנות קודם כל את המזבח ואחר כך גם את בית המקדש. עכשיו, כיוון שנבנה המקדש בירושלים 5, נאסרו כל המקומות לבנות בהם בית להשם ולהקריב בהם קורבן, ואין שם בית לדורי הדורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה, שבה נאמר ויאמר דוד, זה הוא בית השם אלוקים לעולם, וזה מזבח לעולה לישראל, ואומר, זאת מנוחתי עדי עד. זה המקום המנוחה של הקדוש ברוך הוא, מקום השכינה של הקדוש ברוך הוא לעולם. במילים אחרות, היום אין לנו שום אפשרות לבנות שום משכן זמני בשום מקום בעולם. בעבר, אפשר היה לבנות משכנים זמניים בחלק המערבי של הירדן, ולא במזרחי, כבר על זה דיברנו הרבה פעמים. אבל מאז שנבנה בית המקדש בירושלים, אין שום אלטרנטיבה להקריב קורבן במקום אחר, או לבנות איזה משהו ארעי במקום אחר. ואז הרמב"ם מפרט כמה וכמה פריטים בתוך בית המקדש. ונשים לב טוב לדייק ברמב"ם בכמה וכמה דברים. אחרי שהרמב"ם אמר את ההיסטוריה הזאת של בתי מקדש, וזה נסמך על הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בלי מיקום מסוים, כיוון שהיה אפשר לבנות את המשכן הזה באמת גם במדבר וגם אחר כך בכל המקומות הללו שהרמב"ם פירט אותם. לכן שם הוא מביא את הפסוק, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל הרמב"ם בהלכות מלכים מדבר כבר אחרי שני החורבנות, אחרי חורבן בית ראשון ובית שני, ואז הוא מביא את הפסוק לשכנו תדרשו, באת שמה, הוא בא להגיד לך שזה המקום היחידי עכשיו שאפשר לבנות בית המקדש. כלומר, בניגוד להיסטוריה שאפשר היה למדוד עם המשכן ממקום למקום, מאז שנבנה בית המקדש בירושלים, יש לנו מצוות עשה חדשה, לשכנו תדרשו ובאת שמה, שזה מדובר על בית המקדש השלישי. הרמב"ם מדבר בעריכות על המזבח וגם על הארון. מה שכן חשוב לדעת, הרמב"ם אמר מקודם הגדרה, בית המקדש מיועד להקריב קורבנות, הוא מיועד לעלות עליו לרגל. באמת בעבר, כשהיה משכן שילה, למשל, אז כתוב שאנשים היו עולים לרגל למשכן שילה. יש בזה כסף משנה, אדם בדבר הזה, באותם השנים שהיה משכן בשילה, לאיזה כיוון התפללו 18. הלו אנחנו כולנו מכוונים היום ל-18, מבית אל דרומה, מהדרום לצפון, לכיוון הר הבית. האם כשהיה משכן שילה, מסתפק על זה כסף משנה, גם התפללו לכיוון משכן שילה, או שמה, כיוון שהם ידעו שבסוף יהיה המקום בירושלים, גם במשכן שילה התפללו לכיוון ירושלים. כי באמת, משכן שילה גם היה משכן זמני, אמנם הבא עמד יותר מ-300 שנה, 369 שנים, אבל זה היה בכל אופן דבר הרעי. עכשיו הרמב"ם מדבר על המזבח והארון, שבעצם הם היו בכל המקדשים כמעט, חוץ מחלק מהשנים שהיה רק הארון, רק המזבח, אבל באופן כללי, הרמב"ם אומר ככה, תראו מספר 6. המזבח מקומו מכוון ביותר. צריכים לבנות אותו בדיוק על המקום שהוא היה בית שני ובית ראשון. ואין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה המזבח לעולה לישראל. ועכשיו תשימו לב מה שהרמב"ם עושה לנו פה, סקירה על הר הבית. במקדש נעקד יצחק אבינו, שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה. ונאמר בדברי הימים, ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו, אשר הכין במקומו, במקום דוד, בגורן ארנן היבוסי. אז הוא מתחיל, הדבר הראשון ההיסטורי שהוא מדגיש אותו, זה עקדת יצחק. הלכה ב', מספר 7. ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארוונה, שזה לפני רגע הרמב״ם אמר, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, הוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. כלומר, נקודת הבריאה הראשונה הגשמית של העולם היא בהר הבית, ונקודת האנושות הראשונה היא במקום המזבח. משם, שם הקדוש ברוך הוא צבר את עפרו של אדם הראשון והכניס לו נשמה. ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. בואו נדייק סיפה ברמב״ם הזה. הוא כבר אמר מקודם, בשורה השנייה, ומקדש נעקד יצחק אבינו. ועכשיו הוא עוד פעם חוזר, בהלכה ב' עוד פעם, אותו דבר. מסורת ביד הכל וכו' וכו'. בו בנה אברהם המזבח ועקד עליו יצחק. למה אתה חוזר עוד פעם? מה הרמב״ם רוצה פה לומר? למה בהתחלה הוא הזכיר רק את עקדת יצחק, ועכשיו הוא עושה לנו ברוורס את כל האירועים שהיו במקום הקדוש הזה בהר הבית. וכנראה שהרמב״ם מתכוון לומר, ותראו, זה באמת מאוד מדויק ברמב״ם, הוא אומר, ובמקדש נעקד יצחק אבינו. אני שואל אתכם שאלה, כשאברהם אבינו בא להר הבית, היה שם מקדש? מה זה במקדש נעקד יצחק אבינו? היה שם מגרש ריק, והקדוש ברוך הוא בכלל, גם אברהם לא ידע איפה המקום, הוא ראה פתאום ענן קשור על ההר, אז הוא ידע שזה המקום, והיה את המקום מרחוק, אז הוא שם את הגויים באיזה מקום, והתקדם למקום הזה יחד עם הבן שלו יצחק. אלא מה? אני חושב שאולי כוונת הרמב"ם לומר ככה, תדע לך, נכון שהמקום הזה הוא המקום הראשון של הבריאה, נכון שהאנושות התחילה שמה, אבל קדושתו של המקום הזה נובעת מהאירוע העצום הזה של עקדת יצחק. משם נובעת הקדושה של המקום הזה לנצח. לכן הוא כותב, ובמקדש נעקד יצחק אבינו. כי הלוא אברהם אחרי עקדת יצחק אמר, בהר השם יראה, זה יהיה המקום שבו יתפללו אנשים. מה הייחודית העצומה הזאת של עקדת יצחק? מסירות נפש אדירה. גם של אברהם, רב צבי יהודה תמיד היה אומר, אברהם זה אצלו היה מסירות נפש, אצל יצחק זה היה מסירות גוף. מה זה מסירות נפש? הוא את כל העתיד שלו הולך עכשיו לשחוט. אז ברוך אמרנו, כי ביצחק יראה לך זרע, ויהיה לך מצוין, ועם ישראל יתפתח מתוך יצחק, ועכשיו פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ותשחוט את הבן שלך. ואברהם עושה את זה, וישכם אברהם בבוקר, הוא לא מתבלבל. יש תיאור נפלא של כל פרטי העקדה בסידור עולת ראייה, בעקדת יצחק לפני התפילה. הוא משכם בבוקר, הוא בעצמו חובש את חמורו, הוא בעצמו מוריד עצים, הוא בעצמו לוקח את המאכלת. הוא הולך בלב שלם, בביטחון אדיר, לעקוד את הבן שלו. וזה מסירות נפש, הוא מסר את כל העתיד של שהוא חזתה נפשו בילד הזה. ואצל יצחק זה היה מסירות גוף. הקדוש ברוך הוא, כתוב שם במפרשים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעקוד את יצחק. ויצחק אמר, תעקוד אותי, קשר לו יד ורגל, כדי שהוא חס ושלום הקורבן הזה לא ייפסל. אז לכן באמת הרמב״ם אומר, שם את הדגש על הנקודה הזאת, במקדש נעקד יצחק אבינו. אבל תדע לך שיש בזה גם עוד פלוסים במקום הזה. שם באמת גם אתה עקדת יצחק, אבל שם גם היו הדברים הקודמים, היה נוח שיצא מן התיבה, היה מזבח שקריב עליו קין והבל, אדם הראשון קורבן גם כן הקריב שם, האדם ממקום כפרתו נברא. זה פחות או יותר על המזבח. בפרק ד' דובר הרמב״ם לארון. ופה יש דבר מאוד, גם כן מפתיע מאוד. אתם יודעים שהארון היה מונח במקום שהיום, לפי רוב הרבנים, לפי רוב המסורות שיש בידינו, במקום כיפת הזהב של היום, ושם נמצא השיקוץ הזה של כיפת הזהב, זה לא מסגד. המסגד האמיתי שלהם זה אל-אקצא, הקצה. אבל המקום הזה, הם בנו עליו את המקום הזה כדי לשמור על אבן השתייה. יש אומרים שבכלל יהודי בנה את הדבר הזה, כי בתוך המבנה הזה גנובים כל מיני מגיני דוד שם בתוך המבנה. אז הרמב״ם כותב, אני קורא מספר 8, אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו, במערב קודש הקודשים, זה לא רחוק אחרי הכותל המערבי, קרוב מאוד לכותל המערבי מהצד השני, שעליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומטה הארון, ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו לחרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות. שימו לב, כמו המלך בונה את בית המקדש, הוא השקיע שם מיליארדי דולרים, בזהב, ב-80 אלף אנשים מילואים שנסו להוריד שם עצים מלבנון, ברפסודות שהביאו את כל העצים, זה היה הוצאה אדירה. ושלמה המלך, היה נביא גדול, הוא ידע שבסך הכל הדבר הזה גם בסוף יחרב. קשה להבין איך הוא בנה בכל הלב שלו, כשהוא יודע שהדבר הזה הולך להיות חורבן. אבל זה כמו, עמד למעלה מ-400 שנה. ואז הוא שם סל למטה בתוך הר הבית, חדר מיוחד, בתוך מטמוניות עמוקות עקלקלות, כדי שאי אפשר יהיה להגיע שם בקלות. ואז כשהגיע, לצערנו הרב, זמן החורבן, קרוב לחורבן, יושיהו המלך, ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה, הוא גנז את הארון ואת הצנצנת המן במקום הזה ששלמה הכין אותו מראש לזמן החורבן, שנאמר, ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים, להשם תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. הבית הכוונה, החדר הזה למטה, אין לכם מסע בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם. ונגנז עמו, עם הארון נגנז, עוד כמה דברים. מטה הארון, הצנצנת של המן, ושמן המשחה. כתוב ששמן המשחה זה היה אירוע חד פעמי שעשה אותו משה רבינו, וגם לעתיד לבוא, כשמשכו את הכהנים, המשכו אותו משמן המשחה, שנמצא עכשיו שם, בתוך הבטן של הר הבית. אף אחד לא יכול להגיע לשם, אף אחד לא יודע איפה זה המקום הזה. הגמרא מספרת באיזה מקום, שאחד הכהנים פעם אחת ראה איזה... ככה איזה משהו מתנדנד ברצפה של בית המקדש, והוא רצה, קרא לכהנים לספר, לספר להם, או, הנה פה למטה, גנוז הארון, אבל הוא נפטר לפני כן, הוא לא יכול להראות לכהנים איפה. זה מקום נסתר, ויש אומרים שגם היום הקדושה של הר הבית הגדולה הזאת נובעת מהעובדה שיש שם עכשיו ארון. לא כולם מודים לרמב״ם, אבל הרמב״ם בהחלט, הוא פוסק ששם נמצא עכשיו הארון. אתם יודעים שהאתיופים אומרים שהארון נמצא באתיופיה. למה נמצא באתיופיה? כי שם יש להם איזה חדר סגור, שאסור לאף אחד להיכנס, והם אומרים ששם מונח הארון, ואת כל המזבחות שהם עושים בכנסיות שלהם, עושים בדמות הארון. אבל אנחנו הולכים לפי הרמב״ם. והרמב״ם אומר ששם זה מונח, וכשיגיע הזמן, אנחנו נחפור, עם דחפורים מאוד עמוקים, נמצא את הארון ונעלה אותו למעלה לתוך בית המקדש החדש. ואף אורים ותומים שהיו בבית שני, אני משאיר בשורה השלישית לפני סוף המקור הזה, לא היו משיבים ברוח הקודש. בבית שני לא היו, הורים ותמי לא היו שום דבר. גם לא היה ארון. ולא היו נשאלים בהם, שנאמר אדמות כהן להורים ותומים. למה עשו הורים ותומים לבגד של הכהן הגדול? לא היו עושים אותם, אלא להשלים 8 בגדים לכהן גדול, כדי שלא יהיה מחוסר בגדים. אז למדנו פה שיש שם בהר הבית שני מוקדים. המוקד אחד זה המזבח, שהמקום שלו מאוד מכוון ביותר, והארון שעליו אנחנו יותר יודעים. אנחנו יודעים שבתוך, מתחת כיפת הסלע, יש... נמצאת אבן השתייה. עכשיו יש פה שאלה מאוד מעניינת, שמישהו שאל את מרן הרב זצ"ל, במשפט כהן סימן צדיק ד'. הרמב״ם אמר שמטרת בית המקדש היא להקריב קורבנות ולעלות לרגל. אז מישהו שאל את השאלה מאוד מוזרה, שהרב בעצמו מתפלא על השאלה, אבל בזכות זה אנחנו, יש לנו פה איזו חתיכה חשובה מאוד בדברי הרב. אני אומר את הדברים, אני מדגיש את הדברים האלה, כי אני שמעתי איזה כמה אנשים שעבדו פעם בישיבה, הם אומרים שהרב צודה אמר, אסור להתעסק עם, בית, עם הר הבית, ובדש אסור להיות להר הבית. אסור להתעסק עם הר הבית, ואנחנו צריכים, במשך הזמן, אנחנו לא... כל הדבר הזה הוא שטויות. אנחנו למדנו עם הרב צודה את התשובה הארוכה ביותר של המשפט כהן, וזו התשובה על בית המקדש. הרב צודה בהחלט... ציפה לדבר הזה, אבל כשאני במשך השיעור אני אומר מה שרב צודה באמת אמר. אז תראו מה שהשאל אותו, הוא שואל את הרב קוק, מספר 9. הדבר שאלתו, אם מותר לנו לבנות בית המקדש, אף על פי שלא להקריב בו קורבנות. האם מותר לבנות בית המקדש מתוך ידיעה שאנחנו לא נקריב שם קורבנות? אז הרב בעצמו תמה על השואל, לא ידעתי הציור, מה הכוונה, איך זה? אם מטעם טומאה, אולי אתה תאמר שאי אפשר להקריב קורבנות כי אנחנו טמאים, הרי הותרה בציבור, טומאה הותרה בציבור. כמו שכתב בזה כבר בכפתור בפרח, על פי הרב מפריש. אם כן יהיה מותר להקריב בו תמידים ומוספים בכל קורבנות הציבור, אז מה העיכוב? מה אתה שואל שאלות כאלה? באמת, אם נגיע למידה זו, לבנות בית המקדש, נוכל גם כן לעשות פרה, שנמצא פרה אדומה כשרה, היו כבר איזה אירועים שאמרו שכבר הייתה איזה פרה אדומה באיזשהו מקום, ונתר מטומאת מת גם כן, אז נקריב בו קורבנות, אז מה אתה שואל שאלות? בית המקדש בלי קורבנות, מה הבעיה? טומאה אין בעיה. ואף על פי שאין לנו כהנים מיוחסים, אולי תגיד שהמינוס היום זה שהכהנים הם כהני חזקה. כל כהן שעולה לדוכן ומברך, אין לו מגילת יוחסין עד אהרון הכהן. אין כמעט דבר כזה. אולי יש איזה משפחות שיש, אני לא יודע. אז אולי תגיד שאי אפשר לבנות בית מקדש, כי אין לנו כהנים שיש להם יחוס בטוח שהם הכהנים. ולא חזקה. אין זה כל כך פדע. מהתורה סמכינן החזקה, יש חזקת כהן. מי שבא ועולה לדוכן ואומר שמשפחתו הם כהנים, אנחנו מאמינים לו ונותנים לעלות לדוכן ולברך ברכות. ולא אמרו מעלת יוחסין, כאן הוא אומר דבר מאוד מעניין. כתוב שכשעזרא עלה עם הציבור שלו לארץ ישראל, אז הוא אמר לכהנים להביא את מגילות היוחסין שלהם. אז אנחנו רואים שכן צריכים מגילות יוחסין. אומר הרב, זה לא דומה למה שיש לנו היום. הוא אומר ככה, ולא אמרו מעלת יוחסין, אלא בזמן שהיו להם יוחסין. ואלה שביקשו כתבם המתייחס, הווה לראותה שלא ימצא בזמן קצר כזה, אני אסביר. כל החורבן היה במשך 70 שנה. במשך 70 שנה, אדם כן שומר את מגילת היוחסין שלו. והיו להם, בזמן בית שני, היו להם מגילות יוחסין. ואם עכשיו יש כהנים שאומרים, לא, נאבדה לי מגילת היוחסין וכדומה, אז אני לא מאמין להם. זה מה שכתוב פה. אני לא מאמין לו, כי זו תקופה כל כך צרה, איך לא שמרת למגילת היוחסין. אבל עכשיו מדברים פה על אלפי שנים. מי יש לו איזשהו חומר מלפני כמה אלפי שנים? אז לכן זה בהחלט, העיכוב, אין כעיכוב. כל כהן שיש לו חזקת כהן יכול לעבוד היום בבית המקדש. אבל באורך הזמן, שאין עבודת היוחסים ראותה, יש לומר, אין מעכב כלל. אז הוא אומר, מה, מתלבט כל הזמן בשואל, על השואל הזה, מה הבעיה בדיוק? טומאה אין בעיה, כהנים אין בעיה. גם אולי ישנם גם כן יחידים מהכהנים שיש להם כתבי יחס, אולי יש כאלה. בכל אופן, לעניות דעתי, וכאן המשפט המרכזי החשוב ביותר, אם יהיה רצון השם שנבנה בית המקדש גם קודם שיבוא משיח ותתגלה הנבואה ויראו הנפלאות, לא יהיה כל כך עיכוב בדבר. אנחנו נתגבר על כל הבעיות ההלכתיות, גם על כהנים מיוחסים, גם על מקום המזבח, הכל יהיה בסדר גמור. אם יהיה רצון, שימו לב טוב. כלומר, הרב מניח הנחה שייתכן שבית המקדש ייבנה לפני המשיח. ולפני שיהיו נביאים, ולפני שיהיו כל מיני נפלאות. אמנם המצווה, אומר הרב, אני ממשיך, לבנות הבית כדי להקריב שם, ולחוב בגלים, נכון? שיקרמו גם כן קורבן, קורבן ריאה וחגיגה. אבל לומר שאם אין מקריבים עוברים, הלא תעשו נעיתי בית תבנית בית ההוק, אבו שואל רצה לומר, אם יש איזה עיכוב לבנות, לעשות קורבנות, אז אולי אז כשאני בונה בית, זה אני עובר על איסור של תבנה בית שהוא לא מיועד לקורבנות. לא מסתבר כלל. רק שעשה מצווה ולא גמרה. התחיל לבנות, אז נגיד שאי אפשר להגריב קורבנות. המלך לא נותן להגריב קורבנות. אבל זה מצווה, זה תחילת המצווה של בית המקדש. אם עשה בית המקדש ולא הגריב שיש בידו להקריב, אם אין בידינו להקריב כלל, בוודאי, יש לומר שאין כאן מצווה. באמת, אם אנחנו לא יכולים להקריב, אז מה נעשה סתם בית? זוהי צורת המצווה, כשון הרמב״ם, חובת הבחירה בספר המצוות. אבל אם מקריבים אפילו קורבן אחד, זה מספיק. בקיצור, למעשה אנחנו יכולים לראות, ותזכרו טוב מאוד את התשובה הזאת של מרן הרב, לא יושבים בידיים שלובות ומחכים שהמשיח יבנה בית המקדש. אני חושב שואל, רוצה לשאול אתכם שאלה, אנחנו עוסקים עליו בשירת הרמב״ם. תראו מספר 10. לא בטוח שאני יכול לענות את זה, לא אענה את זה הפעם, אנחנו נקיים שיעור נוסף בעניין הזה. מספר 10. אם יעמוד, רמב״ם הלכות מלכים, בסוף הלכות מלכים ממש, אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, הוא מתאר, מתאר פה עכשיו את המשיח, זה יהיה מלך שיש לו מגילת יוחסין, או שיש לנו עדות עליו שהוא מבית דוד. עוסק בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, הוא גאון, אחד מגאוני ישראל בהלכה. כפי תורה שבכתב ושבעל פה. הוא לא רק איש גאון ברבנות. ויחוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה. המלך הזה כופה את כולם לשמור תורה ומצוות. שימו למה שכתוב כאן ברמב״ם. לפי הרמב״ם המשיח מגיע, לא, עדיין לא כולם צדיקים ולא כולם הולכים עם ציציות בחוץ. יש חלק מעם ישראל שהוא לא מקיים תורה ומצוות. המשיח יכפה את החלק הזה לעסוק בתורה ומצוות. ללך בו לחזק בדקה. וילחם מלחמות השם, הוא גם צריך להיות איש צבאי רציני. הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם יש כל הרשימה הזאת נמצאת, הוא גאון בישראל, הוא מבית דוד, הוא כופה את ישראל ללכת ולקיים תורה ומצוות, הוא עושה מלחמות ומנצח, אתם רואים שגם בזמן המשיח עוד יהיו מלחמות. אם עשה והצליח, אז בינתיים הוא רק חזקת משיח, הוא לא משיח בטוח. איך אני יודע שהוא משיח בטוח? אם עשה והצליח, בכל מה שאמרנו מקודם, הוא הצליח בתורה כמובן, והוא כפה את ישראל ללכת בדרך התורה, והוא ניצח את המלחמות, הוא בנה מקדש במקומו וקיבץ נתחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. אז איך זה יכול להיות? איך הרב כותב, אם יהיה רצון מלפני הקדוש ברוך הוא לבנות בית המקדש לפני שיבוא המשיח, לא הרמב״ם אמר שהמשיח יבנה בית המקדש. אם עשה והצליח הוא בנה מקדש במקומו וקיבץ נתחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי, ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, יהיה תורה מופצת בכל העולם כולו. היום זה כבר, אנחנו רואים, זה כבר לא תיאוריה. כל האינטרנט נבנה בשביל הימים האלה, שהמשיח יגיד שיעורים כאלה שכל העולם ישמע אותם, והם תורגמים לכל השפות, לאתיופית וכל השפות האחרות. יהיה משהו אדיר באותם הימים. שנאמר, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה, כל אחד יקבל בשפה שלו את התורה. לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. לא, אז איך זה מסתדר? מה, הרב קוק לא למד את הרמב״ם הזה? שהמשיח יבנה בית המקדש, מה אתה בכלל מעלה אפשרות שיכול להיות שיבנה בית המקדש לפני ש... נשאיר את השאלה הזאת עכשיו קודם כל קצת פתוחה, ותכף נשתדל להסביר את הדבר הזה. מה שלמדנו עד עכשיו זה שצריכים לבנות את המקדש כשהדבר הזה כנראה מתאפשר, גם אם נגיד באיזושהי סיטואציה אי אפשר לקרוא שם הקורבנות, ובאמת כשהרמב״ם מדבר על בניין בית המקדש, הוא לא אמר בכלל שזה צריך להיות מלך מבית דוד. תראו, אני חוזר לרמב״ם הראשון, מספר 2, ניצבו ישראל בכניסתם לארץ למנות להם מלך. לא כתוב לא מלך בבית דוד ולא המשיח. לפי הרמב״ם לכאורה במספר 10, אין לנו מה לעשות. נחכה שיבוא המשיח, יבצע את כל הרשימה הזאת שהרמב״ם אומר, יחוף את כולם ללכת בדרך התורה, ויקבץ את חיי ישראל. בואו נראה הלאה בספר המצוות של הרמב״ם, מה הרמב״ם אומר, בהשלמה למה שראינו כבר ברמב״ם. יש כלל ברמב״ם, שבספר המצוות, הוא מונה רק מצוות שאפשר לקיים אותן. לא מצוות שהיו בעבר. בעבר היה ברכה על המן, היו, אני יודע מה, עם ישראל נדד במדבר ואסור היה להיכנס לארץ ישראל. יש, היו כל מיני לבים ואיסורים שהם לא עולמיים, היו זמניים. והרמב"ם אומר, אני מונה רק מצוות מעשיות. תסתכלו במספר 12. השורש השלישי, זה הקדמה מספר המצוות של הרמב"ם. אין ראוי למנות מצוות שאינן נוהגות לדורות. דע כי אומרם במכות, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, בסוף מסכת מכות כתוב, תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני. מורה עליות זה המספר מהמצוות הנוהגות לדורות. מה שמשה רבנו הוריד בהר סיני את המצוות, זה לעולם. כי מצוות שאינן נוהגות לדורות, אין קשור להם בסיני. המצוות שהיו קודם, לפני מעמד הר סיני, זה היה זמני. הן שנאמרו בסיני או בזולתן, אמנם כוונו במאמרם בסיני לפי שעיקר התורה היה בסיני, והוא אומרו יתעלה, עלה אליי ההרה ויהיה שם ואתנה לך. מה הרמב״ם אומר פה? סיני זה המפנה של מתן תורה. אז נכון, זה רמב״ם, חבל שסיפסתי פה את הרמב״ם, הרמב״ם במסכת חולין בדף קוף, אומר שתדע לך, שכל התורה מתחילה ממשה רבנו. גם מצוות ברית מילה שקיים אברהם אבינו ויצחק ויעקב, וגם מצוות גיד הנושה שקיים יעקב, אנחנו לא מקיימים את המצוות בגלל אברהם אבינו ולא בגלל יצחק אבינו ובשביל יעקב וגיד הנושה. כי נאמר בתורה, כך אומר הרמב״ם, ת, תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני. למה תרי"ג מצוות? מינוס מצוות מילה שכבר נאמרה קודם. מינוס גיד הנשה שנאמר מקודם. למה אתה אומר תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני? זו תשובה מעניינת מאוד של מרן הרב זצ"ל בריקורת הראייה, והוא אומר, תדע לך שגם המצוות שקוימו לפני מתן תורה, מצוות הנצחיות, כמו גיד הנשה וכמו ברית מילה, יש מצוות לא נצחיות. אבל המצוות הנצחיות שישנם אז, התחדשו במעמד הר סיני. וכל הסט הזה של תרי"ג מצוות, גם המצוות שקוימו מקודם, אנחנו מקיימים אותן בגלל משה רבינו. ולכן באמת גם גרי תושב, צריכים להאמין במשה רבינו. משה רבינו נתן תרי"ג מצוות ליהודים ושבע מצוות לגויים. מי שלא מאמין במשה רבינו לא יכול להיות חלק מעם ישראל. שמעתי שאיזה רב אחד אומר שאפשר לבנות מסגדים וכל מיני דברים כאלה. חס וחלילה. כתוב שמי שיש לו דת אחרת, הוא לא יכול להיות גר תושב והוא צריך לעוף מארץ ישראל. אז מה כתוב כאן בשורת השלישי? שאנחנו מונים רק מצוות שנוהגות לדורות. אז בואו נסתכל מה אומר הרמב״ם על מצווה בעניין בית המקדש. תראו מספר 11. מצווה כף. ציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה. מה זה ציוונו? את מי הוא ציווה? את המשיח או אותנו? בו יהיה הקרבה והעברת האש תמיד, ואליו תהיה הליכה ועלייה לרגל. שתי מטרות עיקריות, קורבנות ועלייה לרגל. והקיבוץ בכל שנה התקבצו את עם ישראל. והוא אמר יתעלה ועשו לי מקדש, ולשון ספרי שלוש מצוות נצטבו ישראל בשעת בית כניסתם לארץ למנות להם מלך וכו' וכו', כבר ראינו את זה. התבאר שבניין בית הבחירה מצווה בפני עצמה, וכבר ביארנו שזה הכלל כולל מינים רבים שהם המנורה והשולחן והמזבח, והרמב"ם מפרט את כל זה בתוך ההלכות שלו. אני אשאל אתכם שאלה, אם הרמב"ם אומר שהמשיח יבנה, והמשיח הוא גאון הדור, גם הרמב"ם בעצמו מכתיר אותו בתור אדם חכם יותר משלמה המלך, וקרוב בנבואה למשה רבינו. בשמי הרמב"ם כתב את הלכות בית הבחירה. תאמינו לי שהמשיח, שהוא כזה גדול, מאיפה שהרמב״ם לקח את ההלכות שלו, גם הוא לקח, לא צריך את הרמב״ם בשביל זה. הוא צריך ללמוד רמב״ם בשביל ללמוד לבנות בית המקדש, המשיח. ואיך אתה אמרת הרמב״ם שמשיח יבנה? במה אתה מספר לנו את כל הסיפורים, איך בונים? אני לא אומר, אם המשיח הוא תמיד חכם גדול, בלי רמב״ם אי אפשר להיות תמיד חכם גדול. אבל זה קשה מאוד, אבסורד קצת לומר, שהמשיח הוא צריך את הלכות בית הבחירה לרמב״ם כדי לדעת איך לבנות את המקדש. אבל הרמב״ם אומר שאנחנו צריכים לבנות את בית המקדש. הוא לא, בכלל לא נותן גבול של הוא לא עוצר. אנחנו צריכים בכל הדורות, כמו שהוא אומר, זה מצווה לכל הדורות. אז המצווה היא לבנות את בית הבחירה. אז כאן יותר מתחדדת השאלה, איך הרמב״ם אמר מקודם, שהמשיח הוא שיבנה את בית המקדש. אנחנו נעזר קצת ברמב״ם נוסף. תסתכלו במספר 13. הרמב״ם פה מציב שאלה מאוד מאוד קשה. עוד מעט אנחנו מגיעים לספר דברים. פרשת ראה יש למעלה מ-10 פעמים מזכור של בית המקדש. לא כתוב שם ירושלים, כתוב שם המקום אשר יבחר השם, לשכן שמו שם. המקום אשר יבחר השם, לשכן שמו שם, זה שבע מילים. תכתוב ירושלים. למה בכל התורה כולה לא כתוב שבית המקדש ייבנה בירושלים? אנחנו יודעים כבר שנבנה בירושלים, כי כבר דוד, עם שמואל הנביא, ישבו ברמאללה, ברמה, ודנו איפה בית המקדש, והם החליטו בדיוק את המיקום. ובכלל זה גם היה ידוע, הרי אברהם ידע איפה בית המקדש, וגם משה רבנו ידע. אז הוא שואל, למה התורה לא אומרת איפה המקום? והבן זאת הפליאה, תראו 13, בשמרי נבוכים. אין ספק אצלי גם כן, שהמקום אשר ייחדו אברהם בנבואה, מה שכבר דיברנו מקודם, היה ידוע אצל משה רבנו אצל רבים. אברהם ציווה אותם שיהיה בית עבודה, כמו שבאר המתרגם ואמר, ופלח וצלי אברהם תמן בעת ראו, אברהם התפלל במקום ההוא, ואמר, קודם השם, החיון פלחין דריה, פה יהיה בית מקדש לדורות. אז למה לא כתוב בירושלים בתוך פרשת ראה? פסוק הזה לשכנות לדרשו, כבר אתה שם, כן כתוב שם, אבל לא כתוב איפה זה לשכנות לדרשו. ואשר לא התבאר בתורה ולא נזכר בפרט, אבל רמז אליו, ואמר אל המקום אשר יבחר השם, למה לא כתוב בפורש? יש בו אצלי שלוש חוכמות, שלוש סיבות. אחת מהן, שלהחזיקו בו האומות וילחמו עליו מלחמה חזקה, כשידעו שזה המקום מן הארץ, הוא תכלית התורה. אם במשך הדורות, זה לא היה נשכח המקום, היינו זוכים את המקום הזה, ואתה לנו מסורת בדיוק איפה המקום הזה, אז הגויים ששולטים שם, הם היו עושים מלחמת עולם נגדנו, כי הם יודעים שזה מקום חשוב, זה כשמה הקודש ברוך הוא מתגלה. אז לחסוך מאיתנו את הקושי הזה, אז בקלות, אברהם, דוד המלך בקלות בנה את בית, קנה, רכש את המקום הזה, כי אפילו הרוונה לא ידע שזה מקום קדוש. הוא חסך את המלחמה המיותרת הזאת נגד הגויים שילחמו על המקום הזה. תראו היום, המקום הזה 500 מטר על 500 מטר. זה המקום המתויר ביותר בעולם והמוגדר והמפורסם ביותר בעולם. כל דבר קטן ששם קורה, כל העולם כולו בכותרות. כי זה באמת המקום היסודי של העולם. שם נברא האדם הראשון, שם נברא כל האנושות. עכשיו, סיבה שנייה למה התורה לא מפרטת, והשנית, שלא יפסידוהו מישהו בידם עתה, וישחיתו בכל יכולתם. אם הגויים ידעו את המקום, הם יבנו שם, ישימו שם פצצות עמוקות בתוך הזה, שלא נוכל לבנות, יקשו עלינו את הבנייה. והשלישית, סיבה נוספת שהיא העיקרית, והיא החזקה שבהם, שלא יבקש כל שבט היותו ונחלתו ולמשול בו, והיה נופל עליו מן המחלוקת והקטטה כמו שנפל על בקשת הכהונה אצל קורח, ולזה באה המצווה שלו יבנה בית הבחירה לאחר הקמת מלך שיצווה לבנותו ותסתלק המחלוקת כמו שביארנו בספר שופטים. זאת אומרת, מה שכתבנו בהלכה למנות מלך ולהחיד זרוע של המלך ולבנות בית הבחירה, זה לא סתם. כי בתקופת לפני דוד המלך, היו שופטים, השופטים היו מכל מיני שבטים. ואם הם היו יודעים איפה המקום, והם לא היו מוותרים לשבט בנימין וליהודה, שבחלק שלהם נבנה בית המקדש, היו עושים מלחמת אחים. היו מלחמות אחים נוראות. גם בישוע, בשופטים, אתם רואים, נרגו עשרות אלפי יהודים אחד עם השני. והייתה נהיית מחלוקת כמו מחלוקת קורח ועדתו. ולכן הקדוש ברוך הוא הסתיר את המקום הזה, עד שמגיע הזמן, ואז בקלות דוד המלך קנה את גורן אבוני ויוסי, ובנה את בית המקדש. אני אספר לכם פה משהו. אולי סיפרתי את זה כל פעם. אחרי מלחמת ששת הימים, שהיו הימים כל כך מאוד גרועים ונפלאים, אז הייתה הרגשה באמת שאנחנו מאוד מאוד קרובים לבית המקדש ולמשיח. הרב גורן אמר לנו פעם בכולל, שכבר היו מטוסים שהיו בדרך להפציץ את כיפת הסלע ואת מסגד אל-אקצא, וויצמן, שהיה אז רמת חיל האוויר, החזיר אותם בחזרה. זאת הייתה האווירה, זה היה מאוד קרוב. ואז בא פתאום, ישבנו בימי רביעי, היו באים אצל הרב ציודה, יהודים מכל הארץ, היה שיעור כזה של אנשים יותר מבוגרים, היו באים הרב דוקמן, אנשים אחרים, ביום רביעי לשיעור, פתאום בא רב אביגדור נבנצל, שיבדל לחיים ארוכים, נפק בדלת, נכנס, הוא כזה מאוד בוגרי, הוא לא, אין לו חשבון. באמצע השיעור, הוא אומר לרב ציודה, הרב, למה אתם לא בונים את בית המקדש? אני יודע שהוא הכין, כך אומרים, יש לו כבר אבנים מוכנות לבניין המזבח. המזבח הוא בנוי לאבנים מאוד חלקות. יוצרים איזה מין מסגרת כזאת של עץ או משהו כזה, ושם יוצקים אבנים חלקות ביותר, כמו הסכין של השחיטה, עם חומר מדביק, וככה בונים את המזבח. והוא יש לו כבר איזה אבנים שם מוכנות. אז רב ציודה אמר לו, תשמע, אנחנו יהודים של גמרא. ובגמרא כתוב, למנות להם מלך, וצריך מלך בשביל למנות בית המקדש. אחרי שהוא הלך, אנחנו אמרנו לרב ציודה, מה אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות? עד ששת הימים אמרנו בלי ברכה בישיבה. מי ששת הימים אנחנו אומרים הלל עם ברכה, על מה אנחנו אומרים הלל? על מלכות ישראל, אז מה אתה אומר שזה לא מלכות? הוא אומר, אני אגיד לכם, הרמב"ם לא מתכוון שזה צריך להיות איזה מלך חלוש כמו לצערנו הרב כמה ממשלות האחרונות שלנו. צריך מלך חזק, שיאחד את כל כלל ישראל. הרמב"ם אמר, צריך לאחד את כל המלך מאחד את כל כלל ישראל ויוזם להקים את בית המקדש. צריך להיות מלך חזק. המלכות הזאת היא לא, זה לא בשביל לבנות בית המקדש, הם לא בקצה הראש שלהם, לא, אין בכלל כדי אב האמין לנו של בית המקדש. ולכן אנחנו צריכים באמת ללחוץ ולהתרבות ולגדול ולמנות מלך נורמלי, שבאמת גם אחד המשימות שלו יהיו לבנות בית המקדש. ולכן בינתיים אנחנו, בית המקדש לא נבנה ביש פרטי, חבורת אנשים בונה את בית המקדש. גם אם יהיו טייקונים ויש להם הרבה כסף. זה צריך להיות יוזמה של הממשלה. וזה לא ממשלה, הממשלה הזאת היא לצערנו הרב. זה ממשלה חולפת אמנם, אבל בינתיים היא שולטת, ואי אפשר ללמוד בית המקדש בינתיים, באופן מעשי. מה כן צריך לעשות? בוודאי ללמוד את כל הפרטים של בית המקדש, וצריכים לעסוק גם בכל הפריפריה מסביב לבית המקדש, שזה דבר מאוד מאוד מסובך, ותמיד כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, לבנות מגרשים, חנייה, לבנות מקוואות, לבנות בתי מגדלים ששם יחסינו את כל הארנקים שהם באים יהודים, את הנעליים, כמו שדיברנו על זה כבר פעם. לא, זה בוודאי מוטל עלינו. יש עכשיו באמת, ברוך השם, קבוצה שלמה של אנשים חשובים שעוסקת בדקרת הקל, שיהיה בעוד כמה שנים, להכין באמת שטחים, שטחים פתוחים, בין מלא דומים לירושלים יהיו חניות, מתקודדים להרבה מאוד מיליונים שיבואו באותה שנה, אבל אני מקווה שזה יתבצע. אבל אני חוזר עוד הפעם לענייננו. אז מה הרמב״ם כאן אמר? זה בעצם מה שרב צודה אמר. למנות להם מלך, צריך מלך, שיצווה לבנות את בית המקדש. ויאחד את כל כלל ישראל, כדי שהשבטים לא יהיו מריבים ביניהם על, על, על המיקום הזה. הלוואי שהיינו מגיעים כבר למקום הזה שכל אחד רוצה לבנות בית המקדש, והשבטים כבר רבים על הדבר הזה. אבל המלך הוא צריך להיות מלך חזק, גדול, שיאחד את כולם. לא כתוב בשום מקום שזה צריך להיות מלך מבית דוד. זה יכול להיות ממשלה אחרת. אם הביטנה שהוא מבצע את, את הדברים הללו בצורה חזקה, והוא איש, איש של תורה. אז עכשיו בואו נסכם, מה, עדיין יש לנו שאלה למה הרמב״ם אמר שהמשיח יבנה את בית המקדש. אבל אנחנו רואים מכל המקורות האלה שזה לא, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. צריכים לחתור לזה ולהשתדל לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות גם היום. ברוך השם שיש מכון המקדש עם 96 כלים המוכנים להביא אותם להר הבית ברגע שבנה בית המקדש. מה שאפשר לעשות אנחנו חייבים לעשות. בוודאי שאנחנו צריכים להתנגד לכל החפירות שהם עושים שם. זה בדיוק מה שהרמב״ם פה אומר, זה הם מקיימים את הרמב״ם. עושים שם חפירות, מחריטים כל זכר לבית המקדש הראשון, בית המקדש השני. מוצאים שם טונות של האפר, שברוך השם מרכזים את זה על יד עיר דוד, ושם יש לפעמים אנשים שמסננים, הם עושים כל מיני ממצאים. למה הם עושים את הדבר הזה? כי הם טוענים שמעולם לא היה בית מקדש. והיום אם יש להם תקשורת כל כך חזקה, הם יכולים כל דבר למכור לעולם. והם אומרים שלא היה בית מקדש, לא היה שלמה המלך, לא דוד המלך, הכל זה שטויות, זה הסיפורים של היהודים. מאיפה הדבר הזה התקדש? מהסוס של מוחמד שמשם הוא עלה למעלה. זה ככה, ככה זה השכל הערבי. אז בהחלט יש לנו משימה עצומה קודם כל גם ללמוד את הדברים הללו, ולא לחשב בידיים בחיבוק ידיים. ותראו מה שתוספות יונטוב אומר במספר 14, מביא רמב״ם. הרמב״ם מסביר, למה אחרי מסכת תמיד יש מסכת מידות? לשון הרמב״ם הביא אחר, 14 אני קורא, הביא אחר תמיד מידות, אין בו עניין אחר אלא סיפור שהוא זוכר מידת המקדש וצורתו ובניינו וכל עניינו. למי הוא כתב את זה הרמב״ם? המשנה כתבה את הדבר הזה. והתועלת שיש בעניין הוא, כשיבנה בית המקדש, יש לשמור ולעשות את התוכניות ההוא, והתוכניות והצורות והערך מפני שהוא ברוח הקודש. כמו שנאמר בדברי הימים, הכל בכתב מיד השם עליי הסכיב. וכן אנחנו, הוא לא מדבר על המשיח, אנחנו, כשנזכה לבנות בית העתיד, יגלה הקדוש ברוך הוא עינינו ומלא ארץ דעת השם, ולהבין הסתום בדברי יחזקאל. הרמב״ם כותב גם בהלכה, שבית המקדש השלישי ייבנה בדוגמת בית המקדש השני, אבל יש כל מיני פסוקים ביחזקאל של השלמות מסוימות בתוך בית המקדש שאנחנו עדיין לא מבינים. אז או שיהיה תמיד חכם עצום שיסביר לנו מה שאומר יחזקאל, או שאולי באמת יבוא הנביא ויסביר לנו. אבל אנחנו חייבים ללמוד את מה שיש בידינו. אבל מכל מקום צריך לסיפור נבין שכן רוב עיקרי הבניין הם יוסדים בתוכנית השם אשר השכיל לדוד. רוב הנתונים יש לנו כבר. תעשה מה שאתה יכול. מה שיזכנו האל יתברך לדרוש עוד מן המקראות, יכול אולי פתאום יבוא תמיד חכם גדול לדרוש ויסביר לנו בדיוק מה שיחזקאל אומר. מצורף לזה. שעל ידי הסיפור הזה של בית שני, אנו יכולים לדרוש ולהביא מהבניין יחזקאל. אז לכן, הרמב״ם כותב בכוונה תורה, המשנה מסודרת בצורה כזאת שיש מסכת מידות. וכך אומר גם התפארת ישראל על המשנה שם, מספר 15. נראה לי, שעם כל עיקר לימוד מסכת זו, שנשמור בליבנו תבנית ואופן בניינו, למנדט באיזה אופן ייבנה לעתיד. ואם שיהיה בו איזה שינויים, כפי אשר יגיד השם. וכן כתב הרמב״ם בהקדמה למסכת זאת, ויש ראיה לדבריו, מה כתוב ביחזקאל, וכאן מביא פסוק ביחזקאל מאוד מעניין, ותשימו לב מה שרש"י אומר שם, וישמרו את צורתו, כך אומר יחזקאל, סוף יחזקאל, פרק מ"ג, ואת כל חוקותיו ועשו אותו, ואף על גב דבניין של העתיד ימנה בידי שמיים מאליו, כרש"י, וזה נדבר בפעם הבאה על שיטת רש"י, וכו' וכו'. על כל פנים, לרמב״ם הנ"ל, שכתב שהלימוד במסכת זו הוא למען ידעו איך יבנה, וכן כתב גם כן רש"י בעצום ביחזקאל, צריך לומר, אז בקיצור, אומר, מה שאתה רואה בתוך ספר יחזקאל, שאתה צריך ללמוד את הדברים האלה, אז נכון שיש שיטה שהוא ירד מהשמיים, אבל הרמב״ם לא חשב ככה. והרמב״ם סבר שזה ימנה בידי אדם. ועכשיו הוא מסביר, וזה נדבר יותר ברחבה בפעם הבאה, הוא מסביר למה יש שיטה שזה ירד מהשמיים. אז הוא מביא פה את התנחומה במסכת שבועות, לעתיד יבנה המקדש בידי שמיים. למה? כי כתוב שבית המקדש יכול להיות שהוא ייבנה בחג בחג הפסח, ביום הראשון של פסח. יכול להיות שיבנה ביום האחרון של פסח. אז איך זה ייבנה? אבל כתוב שאסור לבנות. כתוב שבית המקדש לא דוחה שבת ולא דוחה יום טוב. אז כיוון שיש הווה אמינא בגמרא שזה ייבנה בחג, ויש עוד הווה אמינא שזה ייבנה במוצאי יום טוב ראשון של פסח ובלילה, ולא בונים בית המקדש בלילה, לכן רש"י שם אומר, בית המקדש ירד מהשמיים. אבל הרמב״ם לא סובר ככה. מה הוא יעשה עם מה שכתוב שם? אומר, וזה התפארת ישראל, דברי אגדיים ואלה מדים ממנה. כירושלמי בפאה. רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא יסיים בדרך נס שיבנו, אנחנו נבנה את הדבר הזה, אבל הקדוש ברוך הוא צריך גם לעזור לנו. והוא דמרינה בשבועות, דאיבנה בלילה או יבנה ביום טוב, שהם בעניין בית המקדש בלילה ולא ביום טוב. או שיש לומר שעל פי הדיבור שאני, אולי אם יגיע הזמן הזה, ויבוא נביא ויגיד לנו, תשמע, תשמעו, הקדוש ברוך הוא שולח אותי להגיד לכם שגם תבנו ביום טוב, כמו שבנו כל מיני יישובים וכל מיני בתים בימים טובים בזמן האחרון. אז נבנה, אבל אנחנו נבנה, לא מהשמיים. אחר כך הוא ממשיך הלאה, אפשרות מאוד מוזרה, אבל כך הוא כותב. אולי באמת, אני ממשיך במקור הזה, מספר 15, באמצע המקור פחות או יותר, מדיין את המקדש שירדך יום טוב, יש לומר שיבנה בני נוכרים, אולי נזכור גויים שיבנו לנו בית המקדש, קניין שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם. אם משום לא לכם ולנו לבנות בית אלוקינו, עזרא אמר שהוא לא רוצה שותפים של גויים, היינו בבונים שלהם. אבל אם זה חומרים שלנו, אתם רואים שהוא מתאמץ לומר, אל תתלה לי ותגיד, ירד מהשמיים ואני לא צריך שום דבר לעשות. אתה חייב הכל לעשות, לאסוף חומרים, לאסוף אולי כספים, לתרגן, אדריכלים, כל מיני דברים כאלה. הרב בעצמו עשה דגם של בית המקדש, לקח מהנדס גדול, שעשה דגם של בית המקדש, והוא ורבי ישראל זלמן מלצר ישבו על הדגם הזה, וחקרו כל מיני דברים, יש כל מיני בעיות שם. לצערנו, הרב משפחה של האיש הזה שבנה את הדגם הזה, לקחה את הדגם הזה לאמריקה וזה נעלם. אבל באופן כללי, גם הרב קוק וגם הרבי ישראל זלמן מלצר ישבו על המדוכה. מה אתה מחפש לך? תאמינו לי שהקדוש ברוך הוא יודע לבנות בית המקדש, לבד, בלי שיהיה דגם של הרב קוק ושל הרבי ישראל זלמן מלצר. תראו מספר 16, תנחומה, מעשה ידיך הרנן, זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. פסיקתא רבתי, מהדורתי שלום, מקדש ראשון שבנאו בשר ודם נופל בידי שונא, מקדש אחרון שהקדוש ברוך הוא בונה אותו, בונה ירושלים השם בתחילת ישראל לחדש, זה כן, כן כתוב שזה ירד, ירד מהשמיים. אז לכן אומר באמת, התפארת ישראל וגם התוספות יום טוב, שהכוונה היא באמת שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אבל אנחנו נבנה. תסתכלו מספר 18, על שאלת רש"י, כתב המאירי, אף על פי שם בית המקדש נוחה יום טוב, וכן שם בית המקדש בלילה, חשש לבדין טועים שכן, אולי אנחנו לא יודעים. גם המאירי מתאמץ לומר שאנחנו נבנה. ובכמה מקומות מוכח שבית הבית השלישי בנה בידי אדם, רבע יקרא רבה וכו' וכו', שירה שירים. אז יאללה, נעזור עכשיו את הדבר הזה בצד, וזה נדבר בפעם הבאה. על המסורת הזאת של רש"י שירד מהשמיים. ועכשיו נחזור לשאלה ששאלנו מקודם, איך הרמב״ם כותב שזה מצווה מעשית, מצד שני אומר שהמשיח יבנה. ונוכיח את זה גם בפעם הבאה, אבל אני עכשיו אומר לכם את המבנה של שיטת הרמב״ם בעניין הזה. הרמב״ם אומר ככה, תראו, הרמב״ם אומר שגם המשיח הוא יקבץ נדחי ישראל. אז הכוונה היא כזאת, בוודאי שאם בית המקדש לא נבנה, לא בנינו, התעצלנו או שלא היינו מסיעות נכונות וכל שום דבר, וכבר בא המשיח, בית המקדש עדיין לא בנוי, אז הוא צריך לבנות בית המקדש. אם עדיין בית המקדש לא נבנה, והמשיח עוד לא בא, ואחר כך עכשיו הוא בא, והוא לא יצליח לבנות בית המקדש, אז הוא לא משיח. אבל אם בית המקדש כבר בנוי, ואני אוכיח את זה לכם מעוד דבר שהרמב"ם אומר, הוא מקבץ נדחי ישראל. אנחנו כבר בהחלט נמצאים בקיבוץ גלויות. המשיח לפי דעתי עדיין לא בא. אבל כבר מתקבצים נדחי ישראל. יש סטטיסטיקאים שאומרים שהיום כבר רוב היהודים נמצאים בארץ ישראל. אז מה הרמב"ם מתכוון? שהמשיח יבוא, הוא יפזר את כולם ויקבץ נדחי ישראל? זה לא אבסורד לומר דבר כזה. כוונת הרמב"ם היא כזאת. קם מלך מבית דוד, והוא, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, כמו שאמר פה במספר 10, והוא כפה את ישראל ללכת בדרך התורה, והוא לא הצליח לבנות את בית המקדש. אז מה הוא? אז הרמב"ם אומר, בהמשך הדרך, הוא כמו מלך מבלכי בית דוד, שנפטרו כבר, נעלמו. הוא לא היה משיח. אם הוא בנה אחר כך את בית המקדש, וקיבל את נצחי ישראל, התברר שהוא משיח. אבל אם כבר בית המקדש בנוי, ואם כבר קובצו נצחי ישראל, אז זה כבר לא התפקיד של המשיח. כבר ברוך השם הכל בסדר גמור. לכן הרמב"ם כל הזמן אומר, תדע לך, אתה לא תחכה לי למשיח, לבניין בית המקדש. תכף בספר המצוות הוא מונה את זה, ולכן הוא בזבז זה במרכאות 8 פרקים לכתוב את בית הבחירה, בדיוק איך בונים אותו, כדי שאנחנו נבנה. אם התעצלנו, או באיזה נסיבות אחרות, לא בנינו, ובא אדם שהוא טוען שהוא משיח, והוא בחזקת משיח, והוא לא בונה בית המקדש, זה לא משיח. אבל אם כבר נבנה בית המקדש, אז זה בסדר גמור. ואני אראה לכם בפעם הבאה, יש כמה וכמה מקורות שהיו הרבה ניסיונות לפני 1,000 שנים, 1,500 שנה, לבנות בית מקדש. לא חיכו למשיח. אפילו הרש"ז במסכת פסחים, וזה מקום אומר, שאם נאמין להיסטוריונים, אז היה כבר בזמן בר כוכבא בניין בית המקדש, ואחר כך הייתה רעידת אדמה וזה נחרב. כך אומר גם המלבין, נביא את המקורות האלה בפעם הבאה יותר ביתר באריכות. לסיכום מה שאמרנו היום, ביררנו את שיטת הרמב"ם, אני חושב, בצורה נכונה, ומה שמוטל עלינו בעקבות דברי הרמב"ם, אין בזה ספק, לחתור לדבר הזה, ללמוד את הדבר הזה, ברוך השם יש המון כוללים שעוסקים בזה בנושאים מאוד מסובכים. יש אנשים שעושים דברים מעשיים, כמו מכון המקדש, יש בירושלים הרב נחמן כהנא, הוא אסף במחשב שלו את כל שמות הכהנים שישנם בעולם. כדי שכשהסיטואציה תבוא כבר, נוכל לחלק אותם לבתי אבות. אתם יודעים שהם מחלקים אותם ל-24 חלקים. כל שנה, שנה פעם, שתי שבועות בשנה, הכהנים צריכים לבוא לבית המקדש, ויש לוויים. מה שאפשר לעשות, צריך לעשות. גם במצב שלנו היום. בוודאי ללמוד את מה שיש בהר הבית, וללמוד את כל ולהעמיד אדריכלים כדי לבנות את בית המקדש. תראו, אם פתאום הקדוש ברוך הוא ירצה, יוריד אותנו מהשמיים, תבוא על הברכה. אבל אנחנו לא יכולים לתלות את זה בכל מיני ניסים שיהיו שם. איך אמר פה, אתה עושה יום טוב, זה דברי אגדה. אבל אנחנו נעסוק בזה באריכות בעזרת השם בפעם הבאה.